יום רביעי, פרשת לך לך. שלום וברכה, אנחנו מתחילים היום עם סיפור שהתרחש כמה שנים לפני מאורעות השואה. הרב א', שהתגורר באירופה, ביקר בארץ ישראל במטרה לבחון עלייה לארץ. זו הייתה לו סיבה כלכלית לעשות את זה, הוא היה אדם שמבוסס מבחינה כלכלית. השקל שלו כמובן היה בעיקר רוחני, הוא התלבט איך לנהוג. כשהוא היה בארץ, הוא הלך לכמה ערים, בין השאר בבני ברק, שבאותם ימים הייתה עדיין מושבה קטנה, מוקפת גבעות חול. בעודו הוא צועד באחד הרחבות הלא סלולים, הוא רואה איזה דף מודפס על הרצפה, מלוכלך, מכוסה בחול, הוא מרים, והוא רואה שמדבר בדף שנתלש מזה חומש, שבלטה בדף תחילתה של פרשת לך לך, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומסביך לאור אשר אראך. כן, קראו לו א', אולי גם קראו לו אברהם, זה אנחנו לא יודעים. כמובן מאוד התרגש, כי כל הביקור שלו הרי היה בשביל לפשוט עבורו את הספק אם לעלות לארץ ישראל. הוא ראה בזה גילוי ורמז ברור. אז הוא והמשפחה שלו עלו ארצה, הקימו דורות ישרים, ובעיקר זכו להינצל מהתופת שנחתה על אירופה בשנות מלחמת העולם השנייה. הסיפור הזה מביא הרב הגאון רב זאב גרינוולד בספרו גור אל הגרו. הוא שומע את זה מהנכד של בעל המייסה, הוא מביא איזה סיפור נוסף שהתרחש בהקשר עם הפסוק הזה. בחור מבוגר שבמשך שנים ארוכות קשר למציאת שידוך מפאת בעיה מסוימת שהייתה לו. הגיע מהמקום מגורים שלו בחוץ לארץ לארץ ישראל מתוך תקווה למצוא את הזיווג שלו. אבל גם בארץ לא זכה בישועה, הוא פנה לאחד מגדולי התורה שיעשה לו את גור אל הגרו. והפסוק יצא אותו פסוק שדיברנו עליו. לך לך אל ארץ, מארצך ומנתך, אל ארץ אשר אראך וכו'. אז הבחור עזב את הארץ וחזר לחוץ לארץ, וכעבור תקופה קצרה מאוד חזרה הצעת שידוך שעסקו בה כבר עבר רחוק, שבשעתו ירדה מהפרק, ועכשיו זה יסתיים בכי טוב, הוא הקים בית לתפארת, שממנו הוא רווה נחת עד עצם היום הזה. שני הסיפורים דומים, אבל הם שונים במהות שלהם. הסיפור הראשון הוא דבר בין חוץ לארץ שהסתפק ממנת לארץ ישראל, ופה זה הפוך. הסיפור השני היה בדיוק הפוך. האמת היא שגם העורך הגורל שהיה גדול בתורה לא לקח על עצמו אחריות לפרש את מצמאות הפסוק הלוך למייסן. ולכן הוא שיגר את הלוחו המבוגר על אחד מגדולי התורה שיכריע בעניין. וכך הוא הכריע לו. נמצאנו למדים, מביא פה את הדברים הרב פעל ברזן במוסף שבת קודש שני שנים רבות. נמצאנו למדים שהבנת התשובה ניתנת בגורל הגרו היא עמוקה מאוד, יכולה להיות עמוקה מאוד ואחראית ביותר. סתירה לכאורה בין שתי ההערות שנובעות מאותו פסוק מוכחות שלא מדובר בתשובה שכל בר בעיריו יכול לפרש על פי ההטייה הלשונית של המילים. וכאן נודע שעיקר הכוח הרוחני שנעוץ בקבלת תשובה אמיתית באמצעות גורל הגרו נעוצה בדרגה הרוחנית של עורך הגורל. ואם יאמר אומר, נו, בואו נערוך גורל. ואם התשובה תהיה ברורה, לא ספקות, ננהג על פיה, ואם לא נתעלם ממנה. צריך לדעת שההכרעה שמתקבלת בגורל הגורל היא לא רק הצעה ביצות ריבו. ותו לא. ההכרעה משמעותית ומחייבת. התוצאה היא מעין פסק שצריך לקבל אותו בין לטוב ובין למוטב. אז אין זה פלא אם כן, שכשפנה בהזדמנות יהודי לסטייפלר ביקש ממנו עזרה, בהבנה של תשובה, שהוא קיבל בעריכה של גורל הגרו, הוא קיבל ממנו גערה, והוא אמר לו, מה אתה עושה את גורל הגרו? אל תעשה את זה. אמר, אני אכיר אנשים שהם ללו את עצמם על ידי התשובות שהם קיבלו גורל הגרו. זאת אומרת, שהם לא היו רואים לקבל תשובה אמיתית, או מסיבות נוספות. כמובן שהסטייפלר עזר לאותו יהודי אחרי הדברים האלה לפרש את הפסוק שעלה בגורל. אנחנו ממשיכים דברים שסיפר הגאון רבי יהודה אריה הלוי דינר שליטה. על חנות בבני ברק מכרו רהיטים, בעלת החנות אלמנה הייתה משאירה חלק מהרהיטים בחצר. חיים טענו שזה מפריע, תבעו אותה לדנטר אצל רב ניסים, שתכניס לחנות. הדנטר נפסק שיש לשכנים זכות לבקש את זה ממנה. אבל רב ניסים פנה בעצמו לשכנים ואמר, תנו לה להשאיר את זה. כל השכנים הסכימו, לנהוג בפנים משור הסדין, כבקשה של רב ניסים. היה זה שכן אחד שלא הסכים, אמר, אם בית דין רוצה לעשות חזית, זה לא צריך להיות על חשבונו, אמר אותו אחד. טוב, בסוף הוא גם הסכים. ככה נשארים, הרהיטים נשארו בחצר. כעבור שנתיים, הבן של אותו שכן נפל מהחלון. הודות לכך שהרהיטים היו מונחים בחצר, הוא ניצל. אנשי ההצלה אמרו שאולי הרהיטים הילד לא נשאר בחיים, ואז ראו והבינו, רק כדאי לשמוע קולו של רב ניסים לאפשר לו את האלמנה. עוד סיפור דומה סיפר מיילך וידרמן שליטה, סיפור שקרה בוויאנסבורג לפני כמה שנים. בחור בנה סוכה, עמד על סולם גבוה, הסולם התחיל להתנדנד. הוא יחזיק בברזל, טוב, למה עשו הוא נפל ביחד עם הברזל? ברזל שהיה תלוי שם בקורה. האמא של הבחור קרא מיד לאנשי הצלה, אמרו לו שתבדוק לאיזה צד הוא נפל. היא אמרה, אני לא בודקת שום דבר, היא פחדה. כשהגיעו, הם ראו אותו הולך על הרגליים, כי הוא לא קרה כלום. מה שהתברר שהוא נפל על פסולת של גורן ויקב. עלים, צים, קש, תבן, שזה הציל אותו ממידה ובדי יתנו. תשאלו, מה להר פסולת והשפע בחצר של בית? זה אומר ששבוע קודם לכן, השכנים קראו לאיזה נוכל לנקות החצר לפני סוכס. אחרי ששילמו, ורק אחרי ששילמו, הוא כבר פנה לדרכו, גילו שהוא לא פינה. האמא של הבחור הייתה מלאה טענות כרימון על מי ששילם לגוי. היא הייתה ועד בית, הייתה מקפידה לא לשלם לגוי עד אחרי גמר העבודה, כי יודעת שהם יברחו. למעשה התגלה שאותו מחסור בקושי זה היה הכנה להצל הסנפוזה של הבן שלו. זה אומר, מסכם רב מיילך, שלפעמים קרא לאדם הר של השפעה ברוח ובגשר עומד לו בדרכו, אבל באמת, באמת זה הצלת נפשות עבורו. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים, שיעור דפיים משחולל מהפכה. בניו של המשגיח בישיבה ילדה במרכז הארץ חברו, הבחור שלפניו, תלמיד הידוע, כמי שמתקשה בתלמודו כבר מאז, נכנס בשערי הישיבה הגדולה, הודיע לו בצער על ההחלטה שלו, שאפסה התקווה והוא לא רואה לנכון להמשיך את דרכו בישיבה. התברר שהבחור התייאש מהלימוד, רוצה לעזוב את הישיבה לגמרי. משגיח שהכיר את הבעיה ואת הבחור העקשן מולו, שלמרות מסיונות היסור עדיין לא זכה לחוש במתיקות התורה, הבין שלא יהיה מנוס, הבחור ימצא את עצמו מחוץ לכותרי הישיבה בשוק העבודה, הוא גרוע מכך ברחוב. ושקודם שיפרד מהבחור, המשגיח ביקש ממנו לעשות מה שיהודי טוב עושה בשעה שהוא עומד על פרשת דרוכים. הוא כך קשה, לך לקויסל, מקום שלא זז השכינה, ותישא תפילה, תספר על המצב שלך, על המפח שאתה הולך לחולל. שעת השם כערב עין, טוב. הבחור הנש עשה את דרכו ירושלים, הגיע לכותל בשעת לילה מאוחרת, שם פרצו כל הרגשות שלו החוצה, הבכה בדמעות שלי, שהתפילה בוקעת רקיעים. ככה אחרי דקות ארוכות של בכי, עד כלות הכוחות, נחלש, חיפש כי נמצוא כיסא. מתיישב על הכיסא שהוא מצא, העיניים שלו נעצמות, שממשיך לממל פסופי טילים ברגש. ואז הוא שומע סוגיה, הוא שומע משהו לומד, סוגיה. שהוא התקשה בה בלימוד בישיבה, והוא הזין למתק הלימוד. שם לב שהלימוד ברור לו כמו שלא ברור מעולם. הוא יכול לפקוח את העיניים, שמה יפסק כל התורה הזה, שמה החלום ייגמר. שיעור דפיימי, באמצע הלילה. אלא שאז הוא פותח, הוא מזנק מהכיסא, והוא רואה שיש שם שיעור, יש שיעור דפיימי. הוא מזנק מהכיסא נרעש, בעוד לומדי השיעור מתפזרים איש לביתו, הוא קולט את גודל המתיקות שתמונה בלימוד. אחרי מילות הודיה, נרגשות על שריד בית מגליה, צוד בית מגלשנו. הוא חוזר לישיבה, הוא מודיע למשגיח חמור שהוא רוצה חברוסי כמו מגיד שיעור של הכותל. שיעור קצר עלה שזה היה מגיד שיעור המפורסם, עלו הרב דוד זיכרמן שליטה. ששיעורו מקשיבים אנשים רבים כל לילה. הבחור הזה חזר וחזר להשתלב בלימוד סדרה הישיבה, שהתאימו לו חברות המוצלחת. אבל בזה לא הסתיים הסיפור המרגש, אותו ישיבה שנכחה וכמה כוחו של שיעור דפיימי יכולה בלבו של בן ישיבה, היא בקשה להוסיף אחרי הזמן של סדר ג' מגמה מיוחדת למעוניינים בזה של לימוד דפיימי. שהמאזינים, שהמעוניינים מקשיבים בשתיקה למגיד שיעור מיוחד שהובא בשביל זה. ואנחנו ממשיכים עם דברים מהרב משה הרמן, על תקציר נמרץ מהתכנים, עבורתי מהסיפור המופלאים שהובאו בשבוע בעלון לקרסל. השבוע אני אספר לכם, אומר הרב הרמן, כמה זמן לקח לרב דסלר להכין שיחה למסור לפני הישיבה, כמה זמן לאחר ההכנה שלו לפני שהוא מסר שיחה לבעלי בתים, וגם אנחנו יכולים ללמוד מהדגים היפנים, ואיך דומה הצרור ששכן מקימו של כל אחד ואחד מאיתנו, ואותו קריש המתני שהפיל את חידתו לדגים שנשלו מלב ים. אז הסיפור משעשע מהספר מגני שור עם אדון הצדיק ומלך בידרמן שליטה, השכן הרשע שלא הסכים להרשות לו שכן שמר תרומיתות לבנות סוכה על הגג, אלא רק אם תרד עברו סוכה משמיים. ולמחרת היום ירדה הסוכה מיוחדת לשמי מרום, עד שמלאו פני השכן הרשע בו שאוכלים לו. תספר איך הצליח הדברי חיים, מצאן זצל, לגרום לכך שצימון אדיר של הגביר הקמצן יחלוף כאילו היה, למרות שזמן קודם לכן, הרגיש כאילו הולך למות כבר. אבי מעשה מיוחד מאחר וצחיים ששלח, שהוא שלח תלמידו מעל פניו, הורא לו שלא ישאר אותו ביום כיפור. נדבר גם למה הוא אמר לו את זה. ועוד ועוד דברים מעניינים, סיפור מאוד מעניין ומרגש גם על הרב מאיר שפירא מלובלין, סיפור שאנוכי הקטן כתבתי, עם עוד כמה דברים נפלאים. בקיצור רבותיי, אל תוותרו על האלון הנפלא. ואנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע, דברים מהרב שלמה רוזנשטיין, הכוח להיות בודד, הגות בחינוך בפרשה במשנת הרב שמשון רפאל הירש זכר צדיק לברכה. האמונה המוחלטת בקדוש ברוך הוא, קיום המצוות מחייבים אותנו לעתים להיות בודדים בעולם, שונים מכל אומה ולשון, שונים מהסביבה שאנחנו נמצאים. בזמן חינוך הדור הצעיר חובה לנו להדגיש את המציאות הזאת שייתכן ותהיה לעתים משמעותית מאוד. ואנחנו שווים את הכוח ואת האומץ להיות בודדים. עצמו הראשון שאנחנו מבקשים בתורה שמצווה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו הוא תמצית. כל משימתו של אברהם אבינו להפוך להיות אבי האומה. פתיחת פרשת לך לך מביאה לנו את הדיבור הראשון של הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו, לך לך מארץ לך, מולדת לך מבית סביך אל אורץ אשר אראך. אין כאן ציווי של יציאה גרידא מכורה לארץ כנען. אפילו זו הייתה המטרה, הרי שהציווי היה צריך לאמר בלשון של צא מכורן ולך לארץ כנען, או בדרך אחרת שיש בה את ההבנה שהמטרה היא הגירה מארץ הזאת לארץ אחרת. בסדר הדברים לכאורה לא נכון שמדבר על יציאה פיזית ממקום זה למקום אחר, כי היציאה היא קודם במשפחה, המולדת ואחרי זה מארץ אחרת. אבל זה מדוברת כאן, זה לא יציאה פיזית מכורן לכנען. היסוד הציווי של אברהם אבינו להקים את העם, להיות אבי האומה שקדוש ברוך הוא ידע אותו להקים אותו. זו ההתנתקות שעליה המצווה קדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, להיות בודד, לעזוב את הכל. כל משמעות הארץ המולדת ואפילו המשפחה, כל מהות הרדיפה אחרי הרכוש האישי, הכוח, התאווה, הממון, אדמה, כל מה שסימן לאותו דור. לך משם, עזוב אותם, קדוש ברוך הוא משגר אותו לבדידות מוחלטת. זו מהות הקמת העם היהודי, ההיבדלות מכל מה שמסמל למקום שאימנו הוא הגיע, היא חיונית להמשך הייעוד שלו עלי אדמות. אפשר להיות אב המון גאים ולהקים את העם הנבחר בתוך אור החיים של משפחתו בחורה. חובה להתנתק, להיבדל, אפילו להיות בודד, בלי משפחה, בלי מולדת, בלי ארץ, בלי אדמה, כדי להיות מוכן לשינוי הגדול של השתעבדות מוחלטת להשם ולמציאותיו. זו גם מהות ההקמה של העם היהודי, זו מהות הציווי הראשון של הקדוש ברוך הוא לאבי האומה. וזו משמעות האומץ והכוח שטבע בנו אברהם אבינו לדורי דורות, להיות לעתים בודדים ומבודדים, חיים בהפך מוחלט מכל הסובב אותנו, אבל משועבדים לרצון השם. ואנחנו ממשיכים עם סגולות ואישיות, הגאון החסיד רבנו של ישראל רייזמן שליטה, סיפר על זקנו אבי חמיב, אמריקה, רבי זלובת גנצפריד, שהיה מניצולי מחנה השמדה אושוויץ, במספר החקוק על זרוע, שמלבד המספר הזה היה לו גם מספר נוסף עם פס מחיקה. מאחורי הסיפור, מאחורי המספר המחוק הזה, הסיפור מדהים. כשהגיע לאושוויץ היה לבן 12, בכניסה למחנה עמד הראש מנגלה עם אח שמו, אמר ימינה או שמאלה, לא שייך להתחכם או לברוח. ימין הזה הולך למחנות העבודה, השמאל זה למות על קידוש השם. ולמרות שהוא היה ילד בן 12, הוא שלח אותו למחנות עבודה, ושגם אחרי זה הוא מגיע מדי פעם לבקר, לעשות עוד סלקציה. אז הוא הגיע ושלח אותו לצד שמאל, כולם הבינו מה הכוונה. ואז עשה חשבון אותו ילדים הולך למות, שהוא היה לקח את הסיכון, להתגנב בצד ימין, הכי גרוע יהרוג אותי, בכל מקרה זה מה שהולך להיות. כך הוא עשה. העוזר של אותו ראש ששם לב והחזיר אותו, סיפר לו שעבר לצד ימין, בא לספר ככה למנגלה, אז בדרך אמר הילד לעצמו, עכשיו אני בידי השם, אני אתבונן עכשיו שאין עוד מלבדו, כי זה נפש חיים ואף אחד לא יכול לעשות לי כלום. והסגולה מפורסמת. וכך הוא עשה, וראה איזה פלא, הראש שמסתכל עליו ואומר לעוזר, לא, לא, הוא שלח לצד ימין. מה שכבר נמחק המספר שלו, כי הגרמנים היו מאוד מסודרים, כשהלכו אחד לצד שמאל היו מוחקים את המספר, גב רקטילי, אז עשו לו מספר חדש. וזר דוד הראשון נשואה, והשני חי וקיים. המלחמה הייתה לחיות מעין עד נדבד, אפילו כביכול הנשמות שלנו היו בתור, בידי אותו ראש, אפילו שראו להם, כל שיש ראש שמחליט, מינה ושמאלה, בכל זאת, אתה צריך להתחזק באמונה אמיתית, לומר במושלמו, ביודו היא נפש כל חי. ואנחנו ממשיכים עם פינת חינוך, סדרה חדשה, מת המחנך, הרב פנחס ברייר שליטה. החגים מאחורינו, השנה כולה לפנינו. בהתחלה יש תחושה מיוחדת של הצלחה, של מרץ, והדיוון שנשבים לכל התחלה חדשה, במיוחד אצל אלה שמתחילים פרק חדש בחיים. פה מעבר מחדר לישיבה, מספר יסודי לתיכון, לסמינר וכדומה. פה גם שמתחילים לעבוד על שינוי במידה מסוימת וכדומה, כולנו תפילה שלידינו יצליחו, יתעלו, ייהנו, שהמעברים יקדמו אותם ויבנו אותם. היום אנחנו חושבים הרבה, מה ביכולתנו לתרום להצלחה של הילדים. זה אומר דבר ראשון, לא לשכוח, בתרומה שאנחנו יכולים תמיד להריף עליהם, כל המרבה בערים משובח, שאלה אנחנו צריכים להתפלל, להתפלל בסוף, שעריות מימות הגן, ביקשנו כל יום, וניה אנחנו מצייצאינו, כל המרבה בישמח עולם בישור סכו. אין כך מדרבונם, ובונה יותר מצפי החמה של אבא ואמא. אין משהו שעוזר במוזרים כוחות בלידינו, בזמני מצוקה או התמודדות, באותה מאגרי דמעות, כל מי שחי את עולם החינוך, כל מי שחי את עולם החינוך, יכול להעיד שבמקרים רבים, מקרים רבים מאוד, רואים בחוש שההצלחה בבריכה של ילדים תוצאה אך ורק של תפילת ההורים יום ולילה למען הצאצאים. יחד עם התפילות, קיימת חובת השתדלות. יש כלים נוספים שעשויים לעזור. נושא המסגרת הזאת אומר אברהם לגעת בנקודה אחת, שדית וחשובה מאוד להצלחה של הילד. דימוי עצמי חיובי. ילד שמכיר במעלות שלו, אז בעזרת השם הוא ילד שיצליח בסד ישמר. ילד שלא מאמין ביכולות שלו, ולצערנו יש רבים כאלה, קשה לו אפילו לנסות להצליח, גם שהוא כבר עולה על הגל, הוא עלול להתמקד בקלות. הורים רבים נוטים להאשים את המערכת החינוכית בעבודה של ביטחון עצמי, דבר שלא בהכרח נכון, להפך. גורם ההשפעה המכריע ביותר על הילד זה הבית, השפעה תומה, בתת מודע, ההסתכלות הפנימית של הילד עצמו. הערך העצמי נבנה מרגע הלידה ומתפתח במשך כל החיים. כל הצלחה, כל עדות, כל גילוי אהבה, בונים נדבך נוסף בדימוי העצמי החיובי. גם להפך לצערנו, כל כישלון וכל הערה מכרסמים בדימוי הזה. הבית הוא המקום העיקרי שמתפתחים בו הדברים, לטוב ולמוטב. אם אנחנו רוצים ילדים, מצליחים ומתקדמים, אנחנו חייבים לבסס בהם ערך עצמי גבוה וחיובי. אנחנו צריכים לבנות אותם באופן שיאמינו על היכולת שלהם בכישורים שלהם למרות האכזבות והכישלונות שהם יושבו. צריך להדגיש שאין שום קשר בין המושג ערך עצמי, דימוי עצמי, לבין המידה המעושה ששמה גאווה. ירתנו אדם שחש שווה יותר מזולתו, אדם שמזלזל בזולת כתוצאה ממעלה שקיבל מהבריר יזבור. לעומתו, אדם בעל ערך עצמי, מי שמכיר במתנות שנתן לו ולשבור הוא, מודע להן ומשתדל להשתמש בהן כדי לצמוח ולגדול. משה רבינו היה ענב מכל אדם של פני אדמה, ענב שידע שרק הוא עלה לשמיים וקיבל את התורה. נוכל לבדוק במספר מישורים האם הדימוי עצמי שבעלינו בריא וחיובי, והאם הערך העצמי שלהם גבוה. קבלת ביקורת, האם הילדים מסוגלים לקבל ביקורת בצורה עניינית, או שמא כל הערה מתקבלת אצלם כפגיעה, או כהוכחה שהם לא שווים כלום. התמודדות עם כישלון, איך חווים ילדינו כישלון, האם זהו סוף העולם בעבורם או שהם יודעים להמשיך הלאה. אדם מאוזן, שערכו העצמי גבוה, יודע שלמרות נפילה ספציפית הוא עדיין שווה. אדם בריא מבין שלמרות הכישלון הוא עדיין בן אדם מצליח. סיפוק עצמי, האם ילדינו מרוצה ממשהו, שם הוא מנסה כל הזמן לאמץ התנהגויות של אחרים, שיביאות השליליות. אדם מאוזן, טוב לו עם עצמו, הוא לא ינסה להיות משהו לא. גם לא יבקש להרשים את הסביבה בקישורים ביכולות שאין. עד כאן המאמר הנפלא הזה. אנחנו ממשיכים עם השוט הימי, מעשה באחד שביקש מחברו להשיג דיסק שבו הוא קלטה החתונה, עם התזמורת הנפלאה בניצוחו של הזמר הנודע. כשהקשיב להקלטה של החופה, אז הוא שומע את החבר שאומר בהתרגשות, הרי מקודשת בטבעת זו, הרי את מקודשת, הוא השמיט את המילה לי. כדי להיות בטוח, הוא הקשיב עוד פעם לדיסק, ושמע שמרוב התרגשות הוא שכח להגיד לי. הוא בא לשאול, האם צריך לעורר את החתן? אז התשובה, אומר הרב שוורצבורד, הוא אמר בשכוח בן עזר, שאם הוא אמר את הרת מקודשת, והוא לא אמר לי, לא מקודשת, והוא אמר כתוב שכן ניכר, הוא צריך להחמיר. יש אמרים שצריך להחמיר. אם כבר עשו קידושין, אם כבר עשו שידוך, דת מרי בנאל שמוכר שהם קדש במציאה לעצמו, והוא שהבי שמול, והביא אותה בשמול, והכתב שם מרי תחולק. הוא מוסיף הרב שוורצבורד שיש מקום להקלות, בגלל שמוכח מהנהגה שלהם, שרוצה לקדש אותה. בעלי חתונה, אולם, בגדי חופה, בגדי קלה וכו' וכו'. עברו להחשיב שעסוקים באותו עניין, שאז לא צריך אמירת קדוש. אחרי זה תלו בדעת הראשון, אם שדעת תרן שעסוקים באותו עניין, מועיל כוכחה. כך גם כתב הרמו. למרות לכם מסתפק, שמדברים לפני משמע שלא מעכב אמירה. אכן, אז כתב שם, דווקא נדבר, צריך את האמירה בקיצור, צריך לעשות שאלת חכם בכובד ראש. אנחנו נשארים לפעמים בהלוכה, אנחנו עושים משעה טובה בסימן סוף מגיעים לסעיף א' רבותיי, האם מותר להריח חמץ? מדוע לא מחמירים בערב פסח בתערובת של משהו חמץ כמו בפסח עצמו? כך ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל ללמוד בהם בדף הימים ולשמוע בשלוחה אחד. נאמר בתורה, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, פרשו חז"ל שהיום הראשון הוא ערב פסח, והיינו שמשאר הראויה להקרבת קורבן הפסח, אסור שיהיה חמץ ברשותו. עוד הרשו חכון מה נאמר, וזבח פסח לא תאכל עליו חומץ, שמשעה רואה להקרבת הפסח, אסור לאכול חמץ, וכשם שאסור, אכילה אסור בענה, ויש אומרים שאין הלכה כבשה הזאת. בנוגע לאיסורי בלי רואה ובלי מוץ, יש אומרים שאינם אלו הפסח עצמו, כיוון שלגביהם נאמר בתורה שבע סיומים, כלומר בשבעת ימי הפסח בלבד. אבל יש אומרים שהאיסורים קיימים גם בארץ פסח. ולכל הדעות, עונש כרת על אכילה אינו אלא בפסח עצמו, ולכן לא החמירו בערב פסח בתערובת של משהו חמץ, ובנותן טעם לפגם, כפי שהחמירו בחמץ בפסח. בהמשך לאמור, חז"ל הוסיפו שני זמנים לאיסור חמץ בערב פסח. א', איסור אכילה מתחילת שעה חמישית, אבל בנו מותר, וב', איסור ענה מתחילת שעה שישית. ולכן, מתחילת השעה זאת לא ניתן עוד למכור אותו לגוי ולא לבטל אותו. לכן אסור לאכילו אפילו לבעל חיים של הפקר. וכך יתמלא רצונו לאכיל את הבהמה, זה ענה. כמו כן חובה לבאר אותו. בשעה הזאת, ונחלקו הפוסקים חובת עיבור מתחילת השעה השישית, שניתן להמתין עד קרוב לחצות היום. השעות האמורות, חמישית ושישית, הן זמניות, דהיינו לפי חלוקת אורך היום ל-12 חלקים שווים. ונחלקו הפוסקים מחשבים את אורך היום מעלות השחר, רצות הכוכבים, ומענה צחם עד השקיעה, ורצוי להחמיר לחשב מעלות השחר, שם חומרת איסור חומר. מאפייה של גויים או של יהודים שלא שומרי מצוות חז ושולם, שנודף מן הריח, שלחמץ אסור ליהנות מרח, אז יש מי שמפקפק, ולהלוך לסברה הנאה שאינם יודעים לרח, אז כן מותר להערך אותם. אלא שיש אומרים שמשום חומרת איסור חומץ של הפסח, לא בטל בתערובת ואוסר את התערובת אפילו במשהו. עכשיו גם ריחו למשהו שאסור בענה. ואם הוא נוטל פת חמץ כדי להערך אותה, גם כשאינו נוגע בחמץ בידיו ממש, זה איסור בפני עצמו, אז יש אומרים שדינה כדבר המיועד לריח, שאם הוא אסור בענה, אסור להערך אותו. ובנוסף, כל דבר איסור שמיד לאכילה, צריך לאסור את הערכה שלו מחשב שיבואו לאכול אותו, במיוחד בחמץ. זאת אומרת, כל השנה הוא דבר יתר שנאכל ללא הגבלה. ונמשיך הלאה, נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מי שמכניס לפיו בהיסח הדעת חמץ, שלא רואה למאכל כלב וטעם ממנו, קצת ובלע, לא עבר בזה כל איסור. בדומה לזה מותר להתחיל להשתמש בפסח משחת שיניים מיתה, גם יש לו מרכיבי חמץ, שלא רואה למאכל כמובן. למרות שמי שמשתמש עלול לבלע מהם קצת, ואין כוונתו לבלע, ושיחמיר בדבר. אם הם משמשים להכנת דוצק שעשויים חלקים חלקים, צריך למכור אותם לגוי לפני הפסח ולהצניע אותם במקום שלא משתמשים בו בפסח. מפליג מהמכון, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו אתמול, חז"ל אסרו על אדם לדחוק בשבת יותר מ-2,000 אמה, זה בין 912 מטר ל-1,152 מטר לשיטות השונות. במקום שבו הוא שוהה בבין השמושת ובכניסת השבת, האיסור הזה נקרא תחומין. הירושלמי אומר שהתרחקות של 12 מיל, זה כבר בין קרוב ל-11 קילומטר לקרוב ל-14 קילומטר בין הדעות השונות. זה יעשו מדאורייתא, ודורשים את זה ממה שאמרו על מחנה ישראל, שכתוב מחנה ישראל שהיה 12 מיל, שהוא ישטח טוב על היציא איש מבין ישראל, במקום מבין השביל. חקו הפוסקים הלכה כדת הירושלמי, שאיסור תחומין בכל מרחק שהוא עומד הרבון. זה כתבו הפוסקים שכיוון ואיסור תחום 12 מיל, ליד מחנה ישראל של המדבר, והאיסור לא ביבשה שבה היה מחנה ישראל. אבל בימים ובנערות, גם לדעת הירושלמי נסתכל מדורס לכלל, כך נפסק בירושלמי. ואנחנו שוכרים לפעמים תלמוד בבלי, מדוע הספנים כולם צדיקים, ועל מי אמרו שאודם גודלו? ומה עם מעלתו המיוחדת של ראש השיבה? כך ולא נושאים מעניינים, מה זה מצליח נין לדף של דלב. ולקראת סיום רבותיי, החפצים בחיים. בהלכות שנלמד היום, כלל ג' מחודש נור, סופים ד' ג' וד', רוצה מעורר על חובה של הזהירות בכל דיבור. אפילו הוא לא התכוון לגנאי. אמר דה סתם, בתוך בדיחה, הוא עובר לשנורה. הוא הוביל בה ברמייכה משר בניוינה, שמאנשים על פשיעה. ושנורה, גם הוא לא התכוון לבזות. אם אין לכל דיבור שבסוף יצא גנאי, הוא חייב גם הוא לא התכוון. חיין, אם לא הייתה סיבה לחשוש שיצא גנאי וביזיון, אז כבר ראית בורים מוסופים שאין כאן שנורה. ניתנים שמתחת זה מי שמספר לשנור לתועלת, שבזמן שזה מותר צריך להקפיד, שישמעו אותו רק מי שזה נוגע להם. ואם הוא לא יתבונן שהדברים באמת זה לתועלת, אפילו שזה היה לתועלת הוא עובר לאיסור לשנור. גם שכתב לעצמו אימן אישי עם חוות דעת על התלמידים, על העובדים, ישיר פתוח מישהו אחר ראה את זה, אפילו שלא התכוון, אבל הוא פשע בזה, עבר לשנור. גם הוא ירר לעצמו בקול במישהו שם. עוד דובים שם, מה זה מהחופץ חיים? בוא בשל אביך ויגדך, שם הרב פרזה אושטרן, שם אדיר קמנצקי, שלח עם איזה רב חשוב בשליחו לדבר מיקווה, תחסינו בדרך, באכסניה. בעלת הבית שאלה אותה אם האוכל היה טוב, חופץ חיים אמר טוב מאוד, אבל הרב שהתלבל עליו אמר שהיה חסר מלח, היה חסר קצת מלח. הרב חם שמע איזה שפה כי ידיו בראשו אמר, כל ימי נזדת מדבר על שנורת. עכשיו הבא, אמרת בפני לשנורת על המבשלת, על הטבחית, לא כדאי כל הנסיעה. אז הוא אמר לו, עד כדי כך, הוא הסביר לו, בוא תראה עכשיו מה קרה, תצעק עליה, תפטר אותה. הוא אמר לה, היה חפץ חיים, אמר לו שהוא מגזים, אמר לו, בוא נראה, נכנסו לדבר חאו בדיוק מה שהיה חפץ חיים אמר, שתועסת עליה, תועק שלה, מפטרת אותה, אומרת, מבוישת עם דמעות. כמובן שאותו אחד השקיע מאמצים בממון כדי להחזיר אותו משבת לעבודה. לסיום רבותיי, התחזקות יומית, רבינו אור לציון מביא, מעיד על עצמו שמעולם לא אמרתי לאמא שלי לא. הוא עושה ואמר, כשהייתי בגיל 10 הבנתי שאני צריך לשרת את אמא שלי ולא להפך. אבל לסרב, מעולם לא סיימתי. נקפיד רבותיי, תמיד למלא את מבוקשם של ההורים ונזהר, נזהר שלא לסתור את דבריהם. עד כאן דברינו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא. והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות וגשמיות וכל טוב סלע.